ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש כאן בעיה כללית שמנהגים רבים הולכים ומתחדשים ומייחסים להם חשיבות גדולה ועושים אותם בעסק גדול, ואחד הבולטים שבהם הוא ל"ג בעומר. ל"ג בעומר אין שום מקור לכאורה, לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה. הדבר היחיד שהוא מקור אולי מהתורה שבעל פה, ושוב לפי פירושים מסוימים, זה שהגמרא ביבמות אומרת דף סמך בית עמוד בית כמדומני, שתלמידי רבי עקיבא מתו בין פסח לעצרת והפסיקו שם למות יום אחד. פורסה דה עצרת, יש שם איזה ביטוי, אני כבר לא זוכר את הלשון המדויקת. כל פנים...
גבעת לה... מגבעת לה... טיפת משפטה?
כן, כן, בין גבעת לה... טיפת לה... אז אני מדבר לא על מקום, מדבר על זמן. זה היה זמן שהפסיקו למות, אז אומר המאירי, זה היה בל"ג בעומר. הוא מביא את זה מאיזה מקור עלום. בכל אופן... לא, לא, הוא לא כותב, זה נגמר מסתר, נגמר שהוא כותב ידוע או שמעתי, זה לגמרי. בכל אופן, זה המקור הקדום ביותר, אולי יש גם בספר המנהיג, לא יודע מי חלק קודם, מאירי בספר המנהיג, אבל כל פנים, גם משהו מהסוג הזה, על פי הגמרא ביבמות. אם זה הפירוש בגמרא ביבמות, יש לנו מקור בגמרא ביבמות, אבל זה כמובן לא כל המנהגים של ל"ג בעומר, זה רק מקור לכך שזה יום שאין לו את הצער על מות רבי, תלמידי רבי עקיבא בימי הספירה, ולכן לא אומרים תחנון, ואולי גם מנהגי אבלות פוסקים. אבל אני מדבר על מנהגים הרבה יותר דרמטיים, הרבה יותר בולטים. זה שהולכים להשתתח על קבר רבי שמעון בר יוחאי, זה שעושים מדורות, זה שבחוץ לארץ היה מנהג, אני לא יודע אם היום נוהג באיזשהו מקום, שהיו יוצאים לשדות ויורים בחץ וקשר, כזכר למדרש שבימי רבי שמעון בר יוחאי לא היה קשר בענן. זה שעושים חלקה לילדים ומספרים אותם אחרי שהגיעו לגיל שלוש, גם אם זה לא היה, יום הולדת לא היה בל"ג בעומר, אבל מחכים לעשות את זה ליד קברו של רבי שמעון בר יוחאי או ליד קברו של בנו רבי אלעזר. בירושלים עושים את זה ליד קבר שמעון הצדיק. בכל אופן, הדברים האלה הם דברים מאוד דרמטיים, ובמיוחד אצל מקובלים וחסידים, זה עניין גדול. למשל, ניסו לדחות את ל"ג בעומר ליום שני, אני חושב.
ראשון בערב. ראשון בערב.
ראשון בערב, כדי למעט חילול שבת. אז שמעתי ברדיו, שעכשיו מותר לשמוע רדיו, כי זה נסגר הערב. על כל פנים, אז ראינו שם מישהו מטורה קרתא. הוא שמע על זה, הוא אומר, לא שמע על זה, וזה לא יעלה על הדעת, ואין דבר כזה, ומוצאי שבת, יוצאים האוטובוסים ממאה שערים ב-10 בלילה, אין חילול שבת, אצלכם יש תמיד חילול שבת, בקיצור, התפתח פאנל מעניין. על כל פנים, לגופו של עניין, בסופו של עניין, זה ברור, זה יום שמשנה את השגרה בגדול. ילדים כבר אוספים למדורה ממוצאי ל"ג בעומר, למדורה של השנה הבאה. אז...
כל פעם כשזה חל בשבת, אתה רואה ילדים בשבת עצמה לוקחים את
זה. אז חלילה, אל תצילה, אז...
אני לא מצילה, אני רואה מה זה קורה.
בכל אופן, אם זה בשוגג או בלי לדעת, או עושים את זה כדי להציל למישהו נפשות כנראה. זה גם רק איסוף דה רבנן ובקטן וכו'.
אה, טוב, בסדר.
כן, צריך ללמד זכות. בכל אופן, העניין הזה הוא כמובן, אין לו שום מקור בשום... לא, לקטע בתורה, לא בתורה, אפילו לא בזוהר. זאת אומרת, להדליק מדורות ועדיין איזה מקור, איזה מרכז. אגב, במאמר מוסגר, טוב, זה רק בשביל הקטע אני אומר את זה, כי אני מבין את הבעיה של חילול שבת, אבל בגופו של עניין, יש בתחבורה ציבורית, למשל בשבת, יש פחות חילול שבת משהו בתחבורה פרטית, כי רק אחד מחלל שבת, אלה שעולים על אוטובוס, הם פחות מחלל להם שבת, במיוחד אם יחליטו שיש תחבורה ציבורית עם נהגים גויים, בין כל הרבה מהנהגים הם גויים, ערבים וזה, אז דרוזים או משהו כזה, אז אולי כדאי לתמוך בתחבורה ציבורית בשבת. לאן הם נוסעים? נוסעים לים, נחץ בים וגם נוסעו את הרבנה הזאת. אבל טוב, יש פה שיקולים אחרים של הפרהסיה בשבת. לא ניכנס לזה מעבר לכך, זה היה גם יום עצמאות, יום הזיכרון. בכל אופן, הנושא הזה של מנהג גדול משנה סדרי חיים, כן? ואין לו כמעט מקור, הוא דבר שהוא מעורר תניות ותהיות, מה הפשר הדבר? חדש אסור מהתורה ויש מושג ללכת במסורת אבות, אז איך פתאום נולד דבר כזה? אז אני רוצה לומר על זה שניים, שלושה דברים, קודם כל על הבעיה הזאת. הנקודה הראשונה והכללית בכל מנהג, מה זה מנהג בכלל? מה זה מנהג? האמת שמנהג, הרמב"ם אומר שעוברים על לא תעשו מי שמבטל מנהג. אם כן זה הלכה, זה לא... לא תעשו, זה הפירוש שאתה עובר על לאו. כן, זה, אז מה, מדוע קוראים איזה מנהג? אלא מה, בגלל זה התחיל מאיזה מנהג, אז למה באמת עוברים על אות אסור? הרי חכמים לא אמרו את זה. וזה גם סותר לרש"י ולעוד ראשונים בגמרא בסוכה, שכתוב שם, כתובה מחלוקת אם ערבה זה מנהג נביאים או יסוד נביאים. זאת אומרת, אם זה תקנת נביאים או שזה מנהג נביאים. נפקא מינה אומר רש"י לא אות אסור. זאת אומרת, מה שהמנהג אין לו אות אסור. זה קשה מאוד על שיטת הרמב״ם, כי זה רש"י מוכח מהגמרא, שזה אחד הנפקמינות. והתשובה הפשוטה היא כזו, הרמב״ם לא מתכוון לומר שעל מנהג פרטי יש לו תסור, לוקים למשל. הרמב״ם מתכוון לומר שאדם שעוקר את האמונה בחשיבות המנהג, אדם שמתנגד למנהג באופן עקרוני, כללי, לא במנהג של מדורות בערב בעומר או דברים כאלה, או לשיר או שמואל בר יוחאי, אלא הוא אומר, בכלל מנהגים זה שטויות. יש אגב מנהגים שהם שטויות, כתוב שמנהג ברבנו תם, מנהג זה אותיות גיהנום, מנהגים, מנהגים של שטות, מנהגים שאין להם שום בסיס. אבל בגדול, ברוב המנהגים כתוב יסודותם בררי קודש, ויש למושג של מנהג יש להתייחס בחלק מהמסורת, חלק מהמסורה של עם ישראל. הוא לא תסעו, הוא לא על המנהג הספציפי הזה שהוא לא מדליק מדורה בלבון. העובדה, לא, אני, זה מנהגים, זה התחיל מהעם, זה לא כתוב בתורה, לא כתוב בחז"ל, לא חייבו אותי רבנים בדבר הזה. על זה יש לא תסעו, כי המנהג מצטרף למכלול של איך להיות יהודי. ובלי מנהגים, כמו שבלי דרבנן, זה עוד יותר, אז יש לנו אולי 10% מכל ה... חיים של עם ישראל שהוא נאמן לתורה ומצוות. זאת אומרת, הדברים האלה בעצם גם הגדילו, יהיו כאלה שיגידו בציניות, ניפחו את כל הנפח ואת כל הכמות של פעולות שהאדם עושה, כן? ומצד שני, הדברים האלה הגבירו באמת ונתנו טעם ונתנו צביון איך להיות יהודי. אדם שלא עושה מנהגים הוא לא יודע איך להיות יהודי. ואדם שלא מקיים דרבנן ודאי לא יודע איך להיות יהודי. הוא גם לא, הוא לא, הוא גם לא ידע הרבה דברים. המנהג הוא הקובע איך בפועל אתה מתנהל. לכן קוראים זה מנהג, ככה אתה נוהג. ובלי זה, איך לנהוג זה כמובן, יש בזה שינויים. זה כאלה וזה כאלה, אבל זה כאן, צריכים לדעת, ללמוד ולבדוק מתי התחילו מנהגים מסוימים ומי האחראי עליהם, ולפעמים יש מנהגים של שטות, מנהגים של טעות. ויש על זה הרבה ספרות היום, כתבו על זה הרבה, גם רבנים וגם חוקרים, להראות מוצא ומקורות של מנהגים. כלומר שהחוקרים נוטים יותר לבטל מנהגים, ואפילו דתיים, חוקרים דתיים, והרבנים נוהגים בדרך כלל ללמד זכות על מנהגים, למצוא להם מקור שיסוד אותם ברור הקודש. אבל הסימן בדרך כלל למנהג שיסודתו בהרי הקודש, זה מנהג שהתפשט, כמו שכתוב על תקנות חז"ל או על גזרות שזה צריך להתפשט, אז אותו דבר הכלל הוא שלמשל ביקשו לאסור שמן של גוי, אבל לא פשט איסורו בכל ישראל, אז לכן הגזרה הזו לא תפסה, לא מחייה, אין גזרה כזו, אין מקום לגזרה כזו. אבל סתם יינם, כן. זאת אומרת, האופי של העם, הנפש, ההרגשה, התגובות שלו למקצב החיים, כן? אם לא מדבר בעברית יפה, אז הפירוש הוא שזה גם כן סימן, כמו שכתוב בגמרא, אנחנו ישראל, לא נביאים הם, בני נביאים הם. זאת אומרת, העם ברובו, בחלליותו, או המיטב של העם, יודע איך לתת ביטוי לדברים שהם שם, רק עדיין לא נקבעו להם הליכות ומעשים, והמנהג קבע להם הליכות ומעשים.
נכנסת לתורה של תורה שבעל פה?
ממילא זה נכנס לתורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה מכלול המסורת, לפי הרמב"ם. ולכן הרמב"ם אומר שיש לו תסור על מנהג, הכוונה לא על מנהג א', ב', ג', אלא על היחס למנהג, על ההזדהות עם המושג המנהג. עכשיו, במנהגים גופה יש שני סוגים. יש מנהג שהתחיל מלמעלה, כלומר רבנים ונביאים וגדולי עולם הנהיגו אותם. יש מנהגים שמתחילים מהעם, כן? אבל לא ברור אם יש הבדל אצל הרמב״ם מבחינת לא תסור, לא ברור אם יש בכלל את ההבחנה הזו, אם המנהג תפס. עכשיו, אם המנהג תפס רק בקהילה מסוימת, או בעיר אחד, או באיזה מקום זה, אז כמובן צריכים יותר לחקור, ואז לפעמים אכן מגיעים למסקנה שזה מנהג של שטות, זה מנהג של טעות. יש אצל פרופסור שפרבר קטע שממש מדהים, שהוא כותב שהיה נוסע יעקב בן ספיר, נדמה לי, אחד מהגיאוגרפים ההלכתיים שהיה נוסע ברחבי העולם היהודי במאה ה-19. והוא הגיע לאיזה עיר, עיירה, נדמה לי, בתוניס, בצפון אפריקה, וראה שם מנהג שביום טוב שני של שביעי של פסח, זאת אומרת בכ"ב בניסן, היו העם יוצאים מחוץ לעיר והולכים שם לאיזה חורבה, לאיזה שרידים של איזה...
מתוניס.
ואכלו לחם. אכלו לחם. והוא היה חכם ירושלמי, הוא אמר להם, איך אתם, זה יום טוב שני של גלויות, זה איסור, יום טוב של גלויות זה אמנם גם אולי מנהג, אבל זה מפורש וחז"ל, ויש לזה בסיס איתם ביותר, ואדרבה החמירו בזה בהרבה דברים, וגם הקימו לברך, ואין פה בעיה של ברכה לבטלה, למרות שזה מנהג, על תקיעת שופר ביום ש... טוב, זה... זה פחות מנהג יום הלוויה, אבל אני מדבר על מצות, על כל הדברים שעושים ביום טוב שני בחוץ לארץ. אז איך אפשר?
אולי מסתמכים על התורה, כתוב שבעה ימים לאכול מצות, אפילו שזה ביום השני.
עקרו חז"ל, חז"ל, זה חז"ל, זה מקרים. על כל פנים, אז הם אמרו שכך מקובלים כבר כמה וכמה דורות, הם יודעים שככה עשו וככה עשו. אז הוא היה גם, הוא היה תלמיד חכם ורב חשוב, אבל היה גם איש מעניין, נוסע וגם חוקר. אז הוא חקר ובירר, והוא מצא שלפני כ-80 או משהו שנים, הגיע לשם רב גדול מארץ ישראל. אותו רב היה לו קשה מאוד להמשיך לאכול מצה ולנתק מחמץ. ויש כלל שיום טוב, אם מגיע אדם מארץ ישראל לחוץ לארץ, ביום טוב שני של גלויות, ואין שם קהילה של יהודים, אז הוא לא חייב לשמור יום טוב שני של גלויות. לא חייב, זה הלכה למעשה, גם היום יכול להיות. הייתה למשל ישראלי, לטוס לחוץ לארץ באיסור חג ביום טוב שני של גלויות, אבל אסור לו להיכנס לעיר שיש שם קהילה יהודית, הוא חייב להישאר בשדה תעופה עד שיוצא היום טוב שני של גלויות, יוצא החג.
אותו דבר הפוך, אם הוא בא לפה?
אולי. בכל אופן, העניין הזה, אני לא מבין מה אתה שואל אותו דבר הפוך, אבל בסדר, אם תמצא מקרה כזה הפוך, אז יהיה אותו דבר הפוך. בכל אופן, הנושא הזה, אם כן, והם עקבו אחריו. הוא היה קדוש וצדיק, אז הם הלכו ורצו לראות איך היהודי הזה נוהג, כמו שכתוב בגמרא, שתלמידיו של אביי ורב, הם אפילו התחבאו בבית לראות איך הם מתנהלים באופן פרטי, בשביל להתקדש וללמוד הליכות של הרב הגדול שלהם. אז גם פה אנשי העיר הזו, שלא היו בה תלמידי חכמים, והגיע אדם קדוש ותלמיד חכם גדול מארץ ישראל, אז הלכו ועקפו אחריו, וראו אותו הולך לחורבה הזו, כן? מקום מחוץ לעיר, מחוץ לתחום העיר, כן? ואוכל לחם. אז מכאן הסיקו שכך ראוי לנהוג ביום טוב שני של פסח, של שביעי של פסח בגלות, וכמובן זו אמרצות גמורה, הוא הסביר להם, אני לא יודע אם קיבלו את הסבר או לא, אבל למעשה זו דוגמה קלאסית למנהג אדיר של שטות, שגם עובר הלכה, חייבים לשמור יום טוב שני של גלויות באנשי העיר עצמה, גם אם הם יוצאים מחוץ לתחום. הם אנשי העיר עצמם, תושבי חוץ לארץ.
מה השם של התלמיד
חכם? אני חושב רבי יעקב אבן ספיר, נדמה לי. בכל אופן הוא היה מעין כפתור ופרח מאוחר. כפתור ופרח היה גיאוגרפי הלכתי גדול, תלמיד הראש, נדמה לי, הרשב"א במאה ה-14, וזה היה לפני 100 שנים. בכל אופן, דברים כאלה קרו בהרבה מקומות, ואפשר בכל קהילה שהיו בה הרבה עמי ארץ ומעט מאוד תלמידי חכמים ורבנים, יש הרבה מנהגים כאלה ואחרים, מנהגים של שטות, גם אצל לפעמים, אצל חסידים, יש חסידים שוטים. טוב, עכשיו, אבל מנהג כמו ל"ג בעומר, שזה התפשט בכל כלל ישראל, וזה לא חייב להיות מצד עניין מספרי, אלא אצל, גם אצל המיטב של כלל ישראל, אצל גדולים ותלמידי חכמים וזה, אם כי גם היום זה במיוחד אצל מקובלים וחסידים, אצל ספרדים ומקובלים וחסידים, אבל בכל אופן אנחנו מתייחסים אליהם בכבוד, ומעניין אותי אם הרב קוק נסע למנוע. הוא היה מקובל, אבל היה לי טעים. לי טעים פחות.
אפשר לנסוע למירון כל השנה. אני
בדרך כלל דואג, נגיע לקיבוץ לביא באזור הזה,
ואני לא יודע שאני
תפצו.
אפשר כל השנה.
הוא לא לטעים, שאלה אבקו, בלי שאפשר. אבל בכלל, ההשתתחות על קברי צדיקים זה דבר ששייך יותר אצל ספרדים וחסידים ומקובלים. לא אצל הליטאים. אני לא בטוח שהרב מבריסק אי פעם משתתח על כיסו של איזשהו
צדיק. הרב
מבריסק. אבי אבות הליטאיות גדול הדור, אבל אולי גם לא החזון איש. אני מתכוון, לא ידוע שהם עלו לקברי צדיקים. לא שהיה לה משהו נגד, היה לה אולי חששות, מה שכתוב כבר בקיצור שולחן ערוך, קיצור שולחן ערוך כן מסתמת לפעמים על מקובלים, אבל הוא אומר, כשאתה הולך לקברי צדיקים, כתוב באלול ללכת לקברי צדיקים, באלף ירושלים לקברי צדיקים, אבל חס וחלילה וחס הוא מזהיר שם בקיצור שולחן ערוך, זה נכתב בפשוטי עם, חס וחלילה וחס שלא ידרוש אל המתים, אף על פי שהוא צדיק גדול והכל, אלא יתפלל לשם שבזכות הצדיק, אבל משמע שהחשש הזה היה כן. מה שאני מתכוון לומר, זה ודאי מנהג שיסודתו בהרי הקודש, ואכן, המקור הראשון שמתאר כבר את המנהג הזה יותר, עדיין אני לא חושב שהוא מדבר על מדורות, הוא מדבר על נסיעה למירון, זה רבי עובדיה בברטנורה, שזה לפני, אני חושב זה קצת לפני תקופת האריזה, ואיפה שכבר רואים במפורש שבלג בעומר נוסעים למירון ומדליקים מדורות, זה רואים תיאורים מעשה רב של הארי הקדוש, האריזה. ולדעתי זה דבר עקרוני מאוד, זה דבר מאוד עקרוני. ברטונורה כותב את זה בזה איגרת. ראיתי שמצאת את זה, זה אחד האיגרות שלו. הוא עלה לארץ, מאיטליה, והוא השאיר שם יין על שמו, אבל הוא עלה לארץ, ויש קבר שלו פה. אז בכל אופן, ברטונורה על המשנה. רבנו עובדיה ברטנורה, אז הוא כותב את זה, שהוא ראה את זה בארץ ישראל, מנהג שהפתיע אותו כנראה גם. הוא לא יצא נגד, הוא רק מתאר את זה כדבר מעניין. ואיפה שכבר כאילו באמת בגדול, כמעט כל המנהגים, כולל חלקה, תספורת לילד בן שלוש והכל, זה רואים אצל האריזה ותלמידה. אני חושב שיש פה בעצם אמירה מאוד גדולה בעניין הזה. בכל פנים, זה מה שיש לומר מנהגים בכלל, ועשו לזה זה במנהג שכל כך הרבה קדושים גדולים חתומים עליו, ולכן זה מראה שיסודתו בהרי הקודש. האריז"ל, אפשר להגיד את זה בשתי נוסחאות, אם מדברים בנוסחאות של יראת שמיים כן, מוגברת, ש... אני בהבנותי לא שייך למדרגה הזאת, אז אנחנו נגיד שהשם הוריד את נשמת הארי הקדוש מתקופת הנביאים או תקופת החז"ל לדורות מאוחרים כדי לתת מזור ורווחה לנפש נאנחה וכו' וכו', איך אפשר לתאר את זה. או נגיד את זה אחרת, קם אדם גדול, אין חולק בכך שהוא היה ענק, היה גרון גדול, אדם גדול, קם אדם גדול והחליט כאילו לדפוק על השולחן ולעשות מעשה, לא בדבר אחד אלא בהמון דברים, להפיץ את הסתמכות על הקבלה. זאת אומרת, הקבלה הפכה להיות למה שנקרא לאחד מנכסי צאן וברזל באופן מעשי בהנהגת כלל ישראל וגם בהליכותיו, תכף נעמוד על זה, גם בהליכותיו, בעצם בזכות האריז"ל. היו מקובלים לפני זה, ולפי המסורת של המקובלים, הרי אברהם אבינו כתב את ספר יצירה, והרי יעקב אבינו כתב את ספרא דצניעותא, ורבי שמעון בר יוחאי כתב את הזוהר, וכן הלאה וכן הלאה, כן? אז כל זה היה קיים. אבל, ועוד כל מיני ספרי סוד, תורת הסוד, כן? כל פרק שני במסכת חגיגה, אין דורשים, מעשה מראשית, מעשה מרכבה, פשטות בנוי על זה. יש כמובן כל מיני פולמוסים, איך הרמב״ם מבין את הנקודות האלה וכולי, אבל לא ניכנס לזה, אבל חסידים טוענים שגם הרמב״ם ידע זוהר, רק הוא הסתיר. ומביאים כל מיני ראיות, כל מיני לשונות שלו, הלכות שלו, שהוא כן ידע זוהר. כן נוקט על פי הזוהר, במיוחד במורה נבוכים ועוד מקומות. על כל פנים, אני לא זוכר בדיוק את ההסבר, המורה נבוכים הוא מסביר משהו על לחם הפנים, יש פיוט של הארי הקדוש, יגלה לנו את סוד לחם הפנים, והוא רומז על סוד לחם הפנים, מה שהאריז"ל כותב דומה למה שכתוב במורה נבוכים, ומי שכותב את זה, זה הגריז, באמת, הרב מבריסק, אותו ליטאי שהזכרתי קודם, זאת אומרת, הוא מוצא פה כאילו אפשרות, הוא לא קובע שום דבר נחרצות בנקודה הזו, אבל אפשרות שהרמב״ם ידע גם זו. מי שכותב את זה בעריכות, הוא היה גאון גדול, זה הרבי מאישביצה, בית יעקב, בהקדמה שלו לספר בראשית. הוא כותב שם בעריכות שיש הרבה ראיות מהרמב״ם שהוא היה מקובל, והזוהר וכו'. טוב, הפשט הפשוט הוא לא. הפשט הפשוט שהרמב״ם לא עסק בקבלה ולא ידע אז קבלה, הוא לא, הוא הסתובב, הרי הוא אף פעם לא למד בישיבה, הוא הסתובב, הוא היה נווד כל נעורה ומשפחתו, עברו מספרד למרוקו ואחר כך לעוד מקומות ואחר כך לארץ ישראל וחזרו למצרים. בכל אופן הוא למד אצל אביו, אביו אולי לא הבהיר לו, שאביו גם היה נווד. בקיצור, זה לא פרחה על הרמב״ם. הוא לא ידע זוהר ולא ידע קבלה ואולי התנגד לקבלה, אני לא יודע. לא נכנס כרגע לכיוון הזה, אבל בוודאי ובוודאי שהאריז"ל החליט לעשות מעשה, ולמרות שהיו מקובלים קודם, אבל הם שמרו את זה בנסתר, והתנהגו בנסתר, האריז"ל הקים כאילו בית מדרש גלוי, לא סתם גלוי, אלא משהו שמשבר ערים ומפרק גבעות בצפת, כן? והוא וגורי האריז"ל שהיו כולם גדולי עולם, כן? מי לנו גדול מרבי יוסף קארו, מהבית יוסף, שהיה תלמידו המובהק של האריז"ל, כן? בין היתר. אז כל אלה הפכו את הקבלה לאחד מנכסי צאן וברזל של, לא רק של המנהג, אלא גם של ההלכה. ובעקבות זאת, בעקבות האריז"ל, הוא בעצם המקור לשינוי נוסח התפילה באשכנז. אני לא יודע איך היה בדיוק נוסח התפילה אצל עדות המזרח, אבל זה ודאי גם השתנה בעקבות האריז"ל. אבל זה היה קצת שונה, זה צריכים לבדוק את סידור, לא עשיתי את הסול, זה הרבה בדיקות ומחקרים. סידור אבסדיה גאון, סידור אברהם גאון, ויש לנו מקורות של נוסחי תפילה קדומים, גם אצל הרמב״ם יש נוסחי תפילה, אבל זה ברור שאצל האריז"ל היו שינויים גם לגבי נוסח עדות המזרח. ובוודאי ובוודאי שאחר כך, כשקמה תנועת החסידות, אז זה עשה שינוי גדול בנוסח התפילה של האשכנזים. מעניין שזה אחד מהסיבות הבולטות להתנגדות לחסידות, שהם שינו את נוסח התפילה. וגדול המתנגדים הראשונים היה הגר"א. הגר"א היה מקובל אלוקי שעסק הרבה בתורת האריז"ל, אבל הוא לא שינה את נוסח התפילה, הוא נשאר בנוסח האשכנז. אז זה נקודה מעניינת למחשבה שלא אפתור אותה עכשיו, אבל אני רק מראה את ההיסטוריה של הנושא. אבל מעשה מעיקות האריז"ל, הקבלה תפסה מקום מאוד מרכזי, והבית יוסף בשולחן ערוך, יש הרבה פסוקות שמסתמכות על הקבלה. אפילו ליטאים מאוחר יותר, שכבר היה מהאסכולה של הגר"א והמתנגדים, המשנה ברורה, אז הוא מזכיר, מישהו עשה על זה מחקר, מזכיר לפחות 180 פעם מקורות קבליים, והוא עוד לא מנה, כתב את זה ידידי פרופסור בנימין בראון מהאוניברסיטה העברית, יהודי טוב, יש לו אח נדמה לי בישיבת הכותל, אז הוא כתב שם את הנתון הזה, אמרתי לו שכחת נתון עוד הרבה יותר בולט, שהוא מביא 300 פעם במשנה הבאה מביא את שולחן ערוך הרב. הכולו מביא את זה בלשון שולחן ערוך הרב, ולא הרבי ולא בלטניה, אלא הגר"ז. אבל הרי מי היה המוחרם העיקרי על ידי המתנגדים? זה היה רב שניאור זלמן מלאדי. הגר"ז סירב לקבל אותו, ועל אף אחד אחר. והנה גאון מבית מדרשו של הגר"א, הוא אמנם חי 100 שנה אחרי הגר"א, או 80 שנה אחרי הגר"א, אבל זה המשנה ברורה, רבי ישראל מאיר הכהן, מצטט 300 פעמים להלכה, או בהתייחסות אל הפסיקות ואת הגר"ז. אז יוצא שהוא הגר"ז, הוא ודאי כאחד מגדולי ענקי החסידות הראשונים, הוא הסתמך הרבה מאוד על הקבלה ועל האריז"ל. אז כך שאנחנו רואים פה הרבה מאוד, וגם על בית יוסף, השולחן ערוך, הרבה דברים גם, לא רק המשנה ברורה, בכלל, כל הפסיקה האשכנזית גם קיבלה את זה. יוצא שהאריז"ל החדיר בגדול את ההסתמכות על תורת הנסתר ועל הקבלה. עכשיו השאלה, למה זה קרה? למה הוא עשה את זה, ומה זה קשור דווקא ללאג בעומר. כי לאג בעומר אולי זה הדבר החיצון, המוחצן, הבולט ביותר שכנראה היה בנוי על תורת הקבלה, כי זה אחד של רב שמעון בר יוחאי. רב שמעון בר יוחאי נחשב לאבי הזוהר. גם על זה דיברנו בשנים קודמות, שעל זה גופה יש פולמוס גדול במחקר, והמחקר גם יהודים עם כיפות גדולות על הראש. אז הם סבורים, זה דבר פשוט שהזוהר זה ספר מזויף, הוא לא כתב אותו רב שמעון בר יוחאי, אלא רב משה דלאון, והוא ייחס את זה לרב שמעון בר יוחאי כדי לקדם את המחירות שלו. אם אני אכתוב היום ספר, אז אולי יסתכלו בזה, אולי לא, ויסתכלו בזה, אני יודע, 5.5 אנשים, ברבות הימים אולי 30.5 אנשים, אבל לא יותר מזה. אבל אם אני אוציא ספר ואני אכתוב, מצאתי איזה כתב יד של הגרא או של הרמח"ל, או אני לא יודע מה, סתם איזה ימכר יותר טוב, יסתכלו בזה יותר. אז זה מה שעשה הרב משה דלאון בתחילת המאה ה-14, זה ספר ש... אין לו שום זיקה, וזה לא רב שמעון בר יוחאי, אבל הוא החליט שזה רב שמעון בר יוחאי. זה ספר גאוני בכל מקרה, אבל גם הוא היה גאון, משה דלאון היה גאון, לא חסרו בעלי כישלון בעם ישראל, בעיניים הם מזייפים. רק לפני 100 שנה היה גאון הונגרי, שזייף את הירושלמי על
קודש. כאילו אלה שכתבו פירושים עליו.
כן, כן, עד שבזה הגיע לכמה באמת גדולים, רב חיים מבריסק ועוד כמה, והם אמרו לי... בלי להוכיח אפילו, הם ידעו בתוך מחזור הדם שלהם מה זה לשון הירושלמי ואיך זה מתבטא, אמרו זה מזויף, מה? זה ממש גאונות, איך הוא עשה את זה? בין היתר הוא לקח מקומות שהרמב״ם אין לו מקור, או הרמב״ם סותר את עצמו, ואז לפי זה הוא בנה את הזיוף. הנה, יש לך מקור לרמב״ם, באופן שזה מהווה כביכול להוכחה שיש ירושלמי כזה. על כל פנים, אז זה גם כן, זה דבר מאוד מעניין. הזוהר, שהוא הספר המרכזי של הקבלה, הוא חשוד להיות מזויף, ואתה תלך בכל האוניברסיטאות, בכל הפרופסורים המלומדים למדעי היהדות, שזה סכנה להתקרב לזה, אז יגידו לך, כן, זה זיוף, זה פשוט. כך החליט תנא הקדוש פרופסור גרשום שלום, ואנחנו הולכים בעקבותיו. אז טוב, אני כתבתי על זה, דיברנו על זה, לא היה פעם, הנושא הוא קצת שונה. אבל זה גם אומר דבר מאוד מעניין. יש מושג, הרמב״ם קורא, כשהוא מגיע לארץ, שהוא מבקר בחברון, מבקר בירושלים, מבקר ברמות, הוא אומר, כל הקדוש מחברו, חרב מחברו. זאת אומרת, יש מושג כזה, שמתורה דבר מאוד נחרב, דבר שהוא מאוד מוטל בסימן שלה, סימן שיש פה משהו. סימן שיש פה משהו, הרי לא רק על זוהר, בכלל, לימוד הקבלה, הזכרנו את הרמב״ם, אבל יש על זה את הפולמוס הידוע שעל זה כתבתי, ודיברתי על זה ארוכות. בנארי, רב אריה דימודינה, בעל ספר הארי הנוהם, שהיה רבה של ונציה במאה ה-16, הוא יצא בכלל נגד לימוד הקבלה, הוא ורבי יוסף דיאל מוזינו ועוד כמה, ומי שכתב עליו ממש מפריך אותו ומתקיף אותו פרק פרק לפי ספרו, זה רבי יצחק אייזיק חבר, בספר נקרא מגן וצינה. רבי יצחק אייזיק חבר היה תלמיד תלמידו של הגר"א, היה גאון עולם, יש הגאות שלו על ש"ס וידר, והוא בעצם מפריך שם את כל הדברים של... אז כמובן הפרופסורים, פרופסור יוסף דן נדמה לי כותב, כן, זה ספר מגמתי של קנאי קיצוני מליטא במאה ה-19, ‫שקבל את דבריו.
‫-של איזה אחד? של אריה דמתינה ‫או זה שתקף אותו? ‫איזה אחד? ‫רבי יצחק אייזיק חבר זה...
‫-כן, הוא דחה והתקיף והפריך ‫ודחה את דברי רב אריה דמתינה. ‫רב אריה דמתינה כתב את זה במאה ה-16. ‫רבי יצחק אייזיק חבר היה במאה ה-19. ‫אבל זה גם מראה עד איכן הדברים מתגלגלים. מי שהוציא לאור, הספר הזה נשכח, כי כל העולם כן האמין בקבלה. מי שהחליט לעשות מזה עניין, זה אבי הוויזנשאפט הרפורמי, אברהם גייגר. אז הוא הוציא לאור מחדש את ספרו של רב אריה דה מדינה, אחרי שהיה בגניזה או משהו בהזנחה 300 שנה. וכמובן, בשביל הרפורמים במדעי היהדות, זה היה הלחם והמים שלהם, והם חיו. אז מצא לנכון, רבי יצחק יצחק חבר, לכתוב ספר מגמת צינה נגד. והפולמוס הזה לא שכח, ומה שאני רק מזכיר, כדי שגם אלה שמתפעלים מפרופסורים שישימו לב, שדווקא התלמיד אולי הכי חשוב של פרופסור גרשם שלום, פרופסור משה אידל, שהוא חי וקיים, פרש אני חושב, אבל הוא נחשב לסתם לגדול חוקרי הקבלה של ימינו, אז הוא דווקא הוא חולק על גרשם שלום. לא חולק באופן נחרץ, אבל הוא... זה, אני זוכר שאני כתבתי על זה בכמה מקומות, ומי שקיבל פרס ישראל השנה מדעי היהדות, פרופסור יהודה ליבס, תקיף אותי בצורה לא ג'נטלמנית אפילו, מילים בוטות וחריפות, ואתה משוגע מה אפשר לעשות. בכל הוא משוגע רסמי, דרך אגב, אני מכיר. אבל הוא אדם מעניין. הוא עושה את החוגים באוניברסיטה בלי לקרוא שמות, בלי להכיר תלמידים, הוא שקוע בשרפיו ככה, והוא מפזר תובנות ככה, ימין ושמאל, בלי שום סדר, לגמרי לא פרופסורי. הוא על מנת כן, הוא כאילו אומר, ככה ראוי ללמוד קבלה. הוא איש טוב, אבל טוב, יש כמעט שנשמע מה אפשר לעשות. דתי, דתי בפי דרכו. על כל פנים, לא למד בישיבת הכותל, על כל פנים, הדבר הזה, זה גם מראה עד כמה אנחנו עוסקים פה בחומרים רגישים, חומרים אלפיים. ולכן כל הגדול בחברו חרם בחברו, לכן יש על זה תמיתיות וויכוחים ובעיות. גם אלעד בעומר, אפילו היום, בישיבות הליטריות המובהקות, ואפילו רב עובדיה יוסף זצ"ל, שהיה הרבה דברים, איש הלכה מובהק, הוא התנגד בתוקף לנסוע למירון, כי הוא טען שזה הפך להיות לפסטיבל ולקרנבל, ובמיוחד שכבר בימיו, כשהוא היה ראשון לציון לפני 30 וכמה שנים, או יותר, אז... אז היו שם הרבה דברים שהייתי אומר, חיללו לגמרי את כבודו של רשב"י. הגיעו כל מיני אנשים ועשו שם הימורים ושחטו בעלי חיים בלי שוחט ובודק מוסמך וזה היה קרניבל, והיו דברים עוד יותר גרועים שלא אזכיר אותם פה, כמו באומן. שם יש בלגן לא קטן אצל חלק לא מבוטל של הנושאים לשם בראש שנה. בכל אופן, אז רב עובדיה יוסף היה נגד זה גם. זאת אומרת, שוב, אתה רואה, גם בזה מתקיימת בחינה כל הגדול מחברו, אז חרב מחברו. זאת אומרת, זה מזמין, המרן מסביר שכל הגדול מחברו, ייצור אלו מחברו, זה לא נאמר רק על אדם, אלא זה נאמר גם על תופעה ועל זמן. כל דבר שהוא מתבלט, אז הסטרא אחרא רוצה להתקיף אותו, רוצה להחריב אותו. לכן, זה גם פסיכולוגית נכון, אבל הוא מדבר ברמה הרוחנית, הפילוסופית, שכל דבר שהוא בולט, הם מבחינת סדר הזמנים, הם מבחינת הנהגות, הם מבחינת קדושת האדם שמעורב בזה וכולי, זה מזמין בדרך כלל את הכוחות החיצוניים להתקיף ולהתגל אותם. אז מה שאני רוצה פה לסכם זה כך, בוודאי שאנחנו נוקטים בגדול, יש עוד ויכוח מעניין, שגם זה ויכוח שמסתם כל החסידים והצדיקים והאדמו"רים והבבות יראו בזה כפירה, אם רב שמעון בר יוחאי נפטר בל"ג בעומר. יש טוענים שיש ראיות שהוא נפטר בתאריך אחר, או על כל פעמים אין שום מוכרה שהוא נפטר בל"ג בעומר, אבל מה שמקובל לפי המנהגים שהוא כן נפטר בל"ג בעומר, וכך הם מסבירים באידרא זוטא, שזה חלק מהזוהר שמתאר את מסירת הזוהר, את פרסום הזוהר על ידי רב שמעון בר יוחאי, אז זה מתואר שהוא היה כבר על ארץ תבל ושכב במיטה והתאספו שם תלמידיו, והאש ליחכה את מיטתו, איזה אש? אמור לא נשרף כנראה, אש של מעמד הר סיני או משהו כזה. ואחר כך, האש הזו הייתה אש בוהקת, אש מסמברת, אנשים לא יכולו אפילו להסתכל בפניו הקדושים. ואז הוא מגלה כל מיני סתרי תורה שעד אז היו מסתרים גם מתלמידיו. והוא כבר, הוא יודע שהוא ימות ביום הזה, אבל כיוון שניתנה לו רשות לגלות את הסודות, אז השמש המתינה לו, השמש לא שתה עד שהוא גמר לגלות את הסודות, ואז הוא הסתכך והתחבר לצול מחצבתו, וזה יום הילולה שלו, וזה באמת עונה על השאלה, למה יום הילולה של צדיק זה יום של שמחה ומפסיק את האבלות של, של ימי הספירה, הרי נגיד יום פטירה של משה רבנו זה יום תענית, אדרבה, ראוי להתענות על פטירה של צדיקים, למה, למה אתה עושה הילולה ושמחה? אלא הפירוש הוא ש... רב שמעון בר יוחאי, היום הזה הפך, יום פטירתו הפך להיות ליום הגילוי הגדול ביותר של תורת הנסתר. זה בעצם יום של מתן תורה של תורת הנסתר, של תורת הסוד. כמו שבב וסיוון זה מתן תורה כללי, אז יש מתן תורה מיוחד, ממוקד של תורת הנסתר, וזה בל"ג בעומר. אז אם כן זה מתאים היטב שזה יום פטירתו, אבל גם אם נגיד שזה לא יום פטירתו, זה לא מבטל את המנהג. אלא נגיד שזה יום הילולה של רב שמעון בר יוחאי, כי זה יום שקשור לתורת הנסתר. למה זה קשור לתורת הנסתר? זה לא יום פטירתו. אולי זה יום הגילוי של הזוהר באמת בלי קשר שזה יום פטירתו. בקיצור, יש פה מקום לתמרן קצת, אבל כאמור, מה שנקרא במסורת התמימה של... של של פשוטי העם בוודאי, אבל גם של אנשים גדולים, במיוחד מקובלים וצדיקים וחסידים. זה באמת יום פטירתו. אז על המחקר יש כל מיני הוכחות שזה לא יום פטירתו. זה לא משנה, זה לא יהיה כפירה בעיקר, אם זה יום פטירתו או לא. אבל בכל אופן, זה יום מתן תורה של, של הזוהר. וכיוון זה יום פטירתו, כנראה זה הסיבה להדלקת מדורות. נר נשמה זה מדליקים לזכרו של האדם שנפטר, של קרוב שנפטר. נשמה של רב שמעון בר יוחאי, שהוא גילה את כל השכבות הנסתרות שעד אז לא היו ידועות בתורה, אז אנחנו מדליקים לו נר נשמה יותר גדול. אנחנו מדליקים לו מדורה בכל אתר ואתר ורוקדים מסביבה. זה אולי הסוד של המדורה. יש עוד הרבה דברים, מי שרוצה, נראה, יש פה ספר של רבי יעקב הלל, מורי ורבי שפירא זצ"ל, שהיה גם מקובל, אז תמיד באמת השתמש בשני פסוקים, רמז לל"ג בעומר. עד הגל הזה, זה שם ספרו של רבי יעקב הלל, שהוא מקובל, הוא היה מיודע למה שקורא, הספיד אותו גם כן, וגם כן, גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. שפירא זצ"ל היה מצטט את זה. אז שני הדברים האלה רומזים לל"ג בעומר. רוצים עוד רמז, כתוב, זה גם כתוב בספרים הקדושים, שהיום זה הוא הוד שבהוד. מה זה הוד? הוד זה יופי חיצוני גם. כלומר, אותו דבר פנימי, אותו דבר נסתר, קיבל בעצם גילוי חיצוני. אז זה הוד. הוד שבהוד, סופר הוד, הוד, הוד בריבוע. או הוד זה עניין של זה מעלתו של אהרון הכהן, שהוא היה קודש הקודשים באישים, כמו שכותב השפת אמת, הכהן הגדול הוא קודש הקודשים. הכהן הגדול הגדול זה הראשון, זה אהרון הכהן. אז הוד שבהוד. מה נעים הרי כהן? סרטו מקודש הקודשים. כל זה מתחבר לכהן הגדול, אהרון הכהן. זה הוד, מידתו הוד. הוד זה גם הודעה באמונה, הודעה באמת. אז כל הדברים הללו הם התפוצה של היסוד הקבלי. רק רוצה לסיים בנקודה אחת. זה נכון שהנושא של קבלה הוא נושא שעד עצם היום הזה. הוא באמת אצל רוב גדולי ליטא לא עשו סוד מעיסוק בקבלה. כן? אני תמיד מספר את הסיפור על החזון איש, שהוא ודאי זה כאילו דבר פשוט שלא צריך להוכחות, שהוא אימין בקבלה והוא ידע את כל התורה כולה, וכתוב לעתיד לבוא, ישאלו את אדם אם למדת מעשה בראשית, מעשה מרכבה, זה קבלה. אז זה פשוט שחזון איש עסק בקבלה וידע קבלה, אבל אף מילה אתם לא תמצאו, אולי המכירים את ה... איך לבטא דברים בנסתר שבנסתר ימצאו, אבל אני ואתם, אתם כן, אני לא מצאתי, כתב שבעה כרכים מאוד מאוד מסיביים על מכלול ההלכה וכל רחבי השעס והשולחן ערוך, אז לא, אף מילה שקבלה לא תמצאו שם. אז כן, אף וולט של קבלה לא תמצאו שם. אבל יש סיפור שרבי יעקב תמיד מספר, רבי יעקב עצמו היה אצל החזון איש בתור נער או נבחן אצלו משהו, אבל הוא הכיר אנשים שהיו יותר מקורבים תלמידים של החזון איש, אז הוא שמע מאחד מתלמידיו, נאמר לי מרב דוד פרנקל, שהוא היה בן בית אצל החזון איש, שהוא היה נכנס לחזון איש, אז כמובן נכנסים, דופקים בדלת ואומרים כן אז נכנסים. אז פעם הוא דפק בדלת ולא שמע כן, אבל נדמה לו שהחזון איש אומר כן, והוא נכנס. אז הוא ראה את החזון איש רץ עם שני ספרים, ועוד היה איזה ספר שהוא רצה לקחת ולא הספיק. הספר הזה היה פרי עץ חיים, ספר של חיים וטל. אבל הוא עסק בקבלה והוא הצליח לעשות את זה נסתר שבנסתר. ומסתם כן הדבר על הרבה גדולים שאין להם שום לכאורה זיקה גלויה לתורת הסתם, אז כבר היו גם ניתאים שכן עסקו בגלוי בלשם, סבא של הרב אלישם היה נחשב לגדול המקובלים בשעתו, בעל הלשם שבו והחלמה, הוא היה ליטאי, ליטאי מובהק, אבל יושב עצמו ידע קבלה ולא עשה מזה סוד, אם כי הוא לא לימד את זה בקלות. אבא של שום זונה אובר צהל היה ראש שיבת המקובלים של השמיים. אז יש ויש, כן? הגרא גם כן, הגרא ידוע ועסק בקבלה, כתב הערות על קבלה, כל הספר דצניותא יש לו בהערות פרסומות ויש כל המכלול. אז זה עדיין דבר שמה שנקרא ברור ולא ברור, גלוי ולא גלוי, גלוי ונסתר. מעשה כתוב, אל יעסוק אדם בדברים של קבלה עד שיגיע לגיל 40, כך כתוב בש"ך בהלכות תלמוד תורה, ושהוא נשוי ושהוא כבר מילא שקרסו שעסוק עוסקים. זה עוד טענה לחסידים, במיוחד רואים את זה אצל חב"ד היום. אתה מתחיל לא תורת סברה ממשה בראשי קהילת יעקב, אלא טניה, או משהו כזה. עוד לפני שיודעים הרבה דברים. אני לא יודע אם כך זה היה בחב"ד מאז מעולם, כי חב"ד היו אדמו"רים שהיו גאוני הגאונים גם בש"ס ופוסקים, אבל אני מדבר על מציאות של ימיים. אז כך ש... הדבר הזה הוא בעייתי, וזה נכון גם על תורת הרב קוק. תורת הרב קוק מבססת על קבלה. אלה שעוסקים בתורת הרב קוק בלי שיהיה להם איזושהי הכנה, דרך מהר"ל, דרך הכוזרי, דרך חז"ל, דרך אגדות הש"ס, רצוי גם דרך הלכה, אז הם סיכוי טוב שהם יצטטו את הרב קוק כמין סיסמה ומנטרה, בלי להבין מילה וחצי מילה. ולא לחינם, וצבי יהודה מאוד מאוד עמד על כך שיפרסמו קודם את כתבי ההלכה של הרב קוק, ורק אחר כך את האורות ואת כל הדברים האלה, מסיבה זו. נעשה היום כתבי ההלכה של הרב קוק, הם כמעט מעיינים בהם. מעיינים רק בכתבי האורות וכו' וכו'. אבל הרב קוק היה איש הלכה מובהק ומפורסם, היה רב ראשי לישראל לא בזכות אורות, לא בזכות היותו פוסק בלשיעור קומה מהשורה הראשונה. אז כל הדברים האלה כדאי לשים לב. אני רוצה לסיים בפסוק ש... דיברנו עליו בשבוע שעבר, ארוכה מארץ מידה ורחבה מניין. אז חשבתי, אז דיברנו על זה, שלארץ יש אורך, יש נתיב, אפשר לסלול שביל ביבשה. בים יש לך רק מרחבים, אין לך דרך לסלול נתיב. בלי אמצעי ניווט אתה לא יודע לאן אתה שט בספינה או סוחר. אז כי הים בכל מקום הוא נראה אותו דבר, לב ים. כן, אז לכן שם מדברים על רוחב, כך מסביר האריזה. אז חשבתי, זה גם לענייננו תקף, כי הפירוש הוא שאם אתה עומד על הקרקע, שקוראים היום קרקע מוצקה, תרפירמה, כן, קרקע מוצקה, אז יש לך מיקוד, יש לך כיוון, כן, יש לך קו. אבל אם אתה מרחף, זה הים, אז אתה מאבד כיוון, זה נפלא להיות בים, כן, זה דבר מדהים, דבר שגם מבחינה נפשית ורוחנית נותן לך המון. ולמעשה אתה לא ממוקד כמו שאתה על הארץ. אז זה הפירוש, קודם תהיה על הארץ. הרמב״ם מסיים פרק ד' מהלכות יסודי התורה, לא מדבר על קבלה, אבל הוא מדבר על מה שלדידו, כנראה זה חוכמת הנסתר, מעשה בראשית, מעשה במקבל. הוא אומר שאל יעסוק אדם בדברים האלה, עלה אחרי שכבר יודע ויודע ורבה, ונותן שני טעמים שם, בסוף פרק ד' מהלכות יסודי התורה. ומביא את הדוגמה שארבע נכנסו לפרדס, ולא היה להם כוח, רק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. טוב, אז בואו נשמח.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.